לעבוד את השם מאהבה, לעבוד את השם מיראה, לעבוד את השם לשמה, שלא לשמה, לעבוד את השם כבן מול אב, כעבד מול רב. מי זה אנטיגנוס איש סוחו? ומה זה בכלל השם הזה אנטיגנוס? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום לכל הצופים.
אנחנו קוראים היום, לומדים היום את משנה ג' פרק א' מסכת אבות. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הורה שמיים עליכם. קודם כל, אנטיגנוס איש סוחו, שם מוזר קצת, מה, שם לא כל כך יהודי גם, שמה היווני אפילו. מי זה בדיוק אנטיגנוס איש סוחו?
לפי רוב החוקרים, באמת השם הזה, אנטיגנוס, הושפע מהתרבות היוונית ששלטה אז בארץ באותה תקופה. אמנם איש סוחו, סוחו הייתה עיר ביהודה. אם כן, אנטיגנוס איש סוחו, זה בעצם איזשהו סוג, אם אפשר לומר, של שילוב בין התרבות הארץ ישראלית המקורית, לבין, אם אפשר לומר, ההשפעה היוונית באותה התקופה בארץ ישראל.
הדברים של אנטיגנוס מאוד מעניינים. הוא אומר לנו בעצם לא לעבוד את הרב, כן? לא לעבוד את הרב כעבדים ומשמשים אותו על מנת לקבל פרס, אלא שלא על מנת לקבל פרס, ואחר כך הוא אומר, ואם מורה שמיים עליכם. לא ברור מה בעצם הוא רוצה מאיתנו אנטיגנוס שסוחו, מה הוא מנסה להכווין, לאן הוא מנסה להכווין אותנו? האם לעבוד את השם לא בשביל פרס, או, זאת אומרת, ישמע, או לעבוד את השם מתוך מורה, מתוך פחד, מה זה ואם מורה שמיים עליכם? יש פה עוד המון שאלות, אבל אני בכלל שואל קודם כל מה המטרה, לאן הוא רוצה להוביל אותנו?
באמת אנטיגנוס כאן מחדד נקודה מאוד מאוד חשובה, שבעצם המפגש של האדם עם ריבונו של עולם, עם אלוהים, הוא מפגש כפול. כן. מצד אחד צריך להיות יחס של קרבה, שבא לידי ביטוי באהבה, בהזדהות, בשייכות. מצד שני יחס של ריחוק, שבא לידי ביטוי ביראה, לא הייתי אומר בפחד, אבל באיזשהו סוג של ריחוק, של יצירת יחס של נמוך וגבוה, או תחתון ועליון. ודווקא המורכבות הזאת של האהבה והיראה חייבות לבוא ביחד. לכן גם אנחנו אומרים, לאהבה ולאיראה, לאיראה ולאהבה. בתחילו ורחימו, תחילו בפחד, ורחימו ברחמים, ורחימו ותחילו. כלומר, תמיד אהבת יתר יכולה ליצור קרבת יתר, וחז ושלום גאווה, ובסוף ריחוק. איראת יתר יכולה ליצור ריחוק, ובסוף התנתקות. לכן אנטיגנוס איש סוחו בעצם רוצה לבנות בתוכנו יחס נכון לבורא. יחס שמצד אחד הוא יחס של אהבה וקרבה, ויחס מצד שני של יראה. והנפש יכולה להכיל את שני הצדדים האלה.
אז גם לשלב את האהבה ולשלב את היראה, אבל בסופו של דבר בלי מחשבות על שכר או על פרס בלשון המשנה.
נכון, באמת חלק מהמפרשים עומדים על ההבדל בין פרס לשכר. הרב חרלאפ למשל אומר יסוד גדול מאוד. שכר זה כשלמשל אני אומר לילד, אם אתה תכין שיעורי בית, תהיה חכם. אם אתה תכין שיעורי בית, תהיה ילד אחראי שעומד במשימות. השכר הוא התוצאה ממין הסיבה. כלומר, פעולה א' תגרור לתוצאה א'. אבל אם אני למשל אומר לילד, אם אתה תכין שיעורי בית, תקבל קרמבו, תשחק אחר הצהריים כדורגל עם החברים, התוצאה היא לא ממין הפעולה. כלומר, התוצאה היא חיצונית לפעולה. אומר הרב חרלאפ, אנטיגנוס איש סוחו בא ללמד אותנו כאן דבר עצום, שאנחנו צריכים לעבוד את השם לא על מנת לקבל פרס, כלומר לא באיזה מין השקפת עולם שהתוצאות שאנחנו נזכה להם, מה שקוראים היום שכר, בטעות, זה באמת פרס, גן עדן או חס ושלום גיהינום, עולם הבא, אל תחשוב שהתוצאות הרוחניות או הגשמיות בעולם הזה ובעולמות אחרים, התוצאות הן מנותקות, הן לא שייכות, הן בחינת פרס, מעין קרמבו לשיעורי בית. אלא היו כעבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, אלא לא על מנת לקבל שכר, אבל בידיעה שהשכר או שהתוצאה היא שכר. כלומר שהתוצאה היא ממין הפעולה.
אז אין בעיה לעבוד את השם בשביל שכר.
אנחנו לא
עובדים... זה רק פשוט לא לחשוב על זה כעל פרס, אבל אפשר לעבוד את השם בשביל
אנחנו
שכר?
אנחנו לא עובדים את השם בשביל שכר, אבל אנחנו יודעים שהתוצאות של עבודת השם שלנו היא שכר. כלומר...
זה קצת קשה לחנך ככה.
זה נכון, ולכן באמת הרמב״ם פסק להלכה. שאת הילד הצעיר, את הנער הפחות בוגר, צריך לחנך בצורה כזאת של שכר. כלומר של אם אתה תעשה א', תקבל את התגמול שהוא בעצם המשך א', אבל האדם הבוגר הוא באמת צריך לעבוד את השם לא לטובת פרס ואפילו לא לטובת שכר.
אלא מתוך.
אלא לשמה. כלומר, עשה הדברים, לעשות את הדברים, לפעול את הדברים מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך הכרה שזאת האמת וכך צריך להיות.
מצד שני אבל גם עם מורה שמיים עליכם.
נכון, ולכן זה מאוד מעניין שאל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מה זה עבדים המשמשים את הרב? הרי היחס הוא בדרך כלל עבד ואדון או עבד ומלך, רב זה בדרך כלל תלמיד ורב, או יחס שלישי זה בן ואבא. מה זה המורכבות הזאת? עבדים, רב. אלא מצד אחד אנחנו צריכים להיות כעבדים, מבחינת יראה, כמו שעבד קנוע לפני אדונו. מצד שני, אנחנו צריכים להיות כמו תלמידים לפני הרב, או ביחס אחר כמו בן לפני אבא. התלמיד שואל, התלמיד מקשה, הבן יכול להגיד במרכאות חס ושלום, לא רוצה. לכן צריך ליצור את היחס הכפול הזה, שמצד אחד אנחנו עבדים, אבל מצד שני זה רב שאמור ליצור אצלנו ריבוי, ולכן אנחנו אמורים לברר, להקשות ולתרץ, עד שהדברים מיושבים בתוכם.
כן, אבל מדובר פה על עבד, מדובר פה על רב, המשנה לא מדברת על בן ואב, למשל. היא מתעלם, זאת אומרת, הוא לא מרשה לנו להשתמש במערכת היחסים הזאת לכאורה. אנחנו צריכים לעבוד בצורה של עבד ורב. וזה משהו שהוא היום, לא יודע, בדור שלנו אפשר לומר, הוא פחות פופולרי, פחות מצוי, מאוד אוהבים דווקא לדבר בשפה של בן ואב. וזה גם לכאורה לגיטימי, אנחנו מוצאים את זה גם בתפילה, אנחנו כן פונים אל השם כאב.
נכון, לכן אנחנו לא מבטלים את היחס של בן לאב, לכן גם אחרי תקיעת השופר בראש השנה, אנחנו אומרים אם כבנים, אם כעבדים, או אבינו מלכנו, תמיד היחס הוא כפול. אבל מצד שני, אנטיגנוס איסו פה רוצה לחדד את הנקודה, שנקודת היחס או נקודת המוצא הבסיסית שלנו היא הכנעה, היא ענווה, עבדים. אבל מצד שני, שזה לא יבוא על חשבון האישיות, השאלה, הקושייה, הרצון להזדהות, שזה בא לידי ביטוי על ידי הקשר עם הרב, שהוא אמור להרבות אותנו, על ידי שאנחנו במסע ומתן איתו, עד שאנחנו מבינים ומתוך זה מפנימים ומתוך זה בעזרת השם גם פועלים.
אני עדיין לא רואה פה את האהבה. אני לא רואה במילים של אנטיגנוס את העבודה מאהבה, את השוב, את הקרבה של בנים ואב, שמאוד מבוקשת היום בציבור. יכול להיות שדברים משתנים, יכול להיות שהיום אנחנו כן צריכים להרשות לעצמנו יותר עבודה מאהבה, תשובה מאהבה, כמו שבמכון מאיר עושים כנס כל שנה. יכול להיות שדברים השתנו קצת?
לא הייתי אומר דברים השתנו, אבל הייתי אומר כך. יש בעצם שני מוקדים ביחס שבין האדם לבין ריבונו של עולם, לבין אלוהים. יחס של אהבה ויחס של יראה. בחוץ לארץ, בגלות, כשעם ישראל היה בגלות, אי אפשר היה לגלות עבודה מאהבה. מתוך ההשפעות החיצוניות שהיינו תחת אומות העולם וכו'. לכן אם אפשר לומר, השביל המרכזי של הקשר שבינינו לבין ריבונו של עולם בגלות, היה שביל היראה. בדרך היו, אם אפשר לומר, סמטאות אהבה. כשהגענו לארץ ישראל, בעצם אנחנו משנים את המוקד. המוקד הופך להיות אהבה. השביל המרכזי, הכביש הראשי, הוא אהבה. בסמטאות צריך קצת יראה. לכן הייתי אומר כך, כשעם ישראל חי בארץ ישראל, כמו בתקופה של אנטיגנוס איסוכו, המוקד המרכזי הוא האהבה. ולכן הוא מתחיל באהבה. לעבוד את השם מתוך הזדהות, מתוך שייכות, מתוך הבנה.
מי מתחיל? אנטיגנוס מתחיל מתוך אהבה?
כן.
אני לא מוצא אהבה במשנה, הרב. אני קורא, אל תהיו כעבדים, אלא והוא כעבדים, המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, הוא עדיין משתמש במושג עבדים, והוא מסיים עם מורה שמיים, ומורה ישר מכניס אותי לעמידה של היראה, לא לאהבה, אני לא מוצא פה את האהבה.
נכון, לכן השביל המרכזי ברשע של המשנה, בהתחלת המשנה, היא אהבה, אבל אנחנו צריכים לבוא אליה מתוך יחס של עבד. לכן לא על מנת לקבל פרס, אל תצפה לפרס, ואפילו לא לשכר, אלא תעשה את הדברים כמו שהרמב"ם כותב, לשמם, לשם פה העולם, כי זאת האמת, וכך צריך להיות. וזה כל זה כמובן מתוך לימוד, הבנה, הזדהות, שייכות, הרגשה וכו'. ואם מורה שמיים עליכם, זה החלק השני במשנה, שהחלק השני בעצם משלים את החלק הראשון. לכן אנטיגנוס איסוכו, שחי בארץ ישראל בתקופת הבית השני, מקדים את השביל שלא על מנת לקבל פרס, ולפי הפירוש שאמרנו, אפילו לא על מנת לקבל שכר למרות שיהיה שכר.
אלא מתוך אהבה.
אלא מתוך אהבה, אבל מצד שני, אסור לשכוח את הריחוק. לכן הייתי אומר כך, אנחנו מתחילים בעבדים, מסיימים ואם מורה שמיים עליכם, באמצע את הרב. את הרב הכוונה, כלומר אנחנו צריכים להתרבות, ליצור ריבוי. היום דרך אגב הביטוי לרב בצורה אחרת הוא תרבות. מה זו תרבות? תרבות זה הרצון של האדם להתרבות. השייכות שלו היא זאת שתאפשר לו, מתוך הבנה, את הריבוי הזה, את הפריחה הזאת, את ההתפתחות הזאת. לכן מתחילים בסוג של הכנעה, מסיימים בהכנעה, אבל בדרך אנחנו בעצם מביאים את עצמנו לידי ביטוי.
בואו נדבר שנייה רב על המושג מורה שמיים. מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה בעבודת השם, יראת שמיים. למה אנחנו צריכים לחתור? מה אנחנו צריכים לדמיין? מה המודל של יראת שמיים הרצוי? ביראת שמיים, במושג יראת שמיים, יש מושג של פחד מסתתר מאחור. זה העניין.
נכון, לכן חכמים באמת חילקו, אם אפשר לומר, לפחות לפי אחת החלוקות, את היראה לשלושה חלקים. יש יראה שקראו לה יראת העונש, יש יראה שקראו לה יראת חטא, ויש יראה שקראו לה יראת הרוממות. יראת העונש זה כשאדם לא פועל פעולה שלילית כי הוא מפחד מעונש. משל למה הדבר דומה? אדם נוסע על פי חוקי התנועה כי הוא מפחד משוטר, הוא מפחד מכנס. אז סך הכל הוא בעצם חוסך לעצמו איזה מין עונש שהיה אמור לבוא עליו חס ושלום אם הוא היה פועל פעולה לא נכונה. זאת יראה מאוד נמוכה. היראה השנייה היא יראת חטא. חטא, חכמים אמרו מלשון חיסרון. האדם ירא מלהיות חסר. הוא לא מפחד מעונש חיצוני, הוא מפחד מלהיות חסר. זו כבר מדרגה יותר עליונה, אבל מצד שני הוא עדיין נגוע, הוא עדיין אינטרסנט. הוא לא רוצה להיות חסר, הוא לא רוצה להיות חסר. המדרגה השלישית היא המדרגה היותר עליונה, יראת הרוממות. כלומר, ההכרה שיש איזה ערך מרומם למעלה ממך, ואותה רוממות אלוהית שנמצאת למעלה ממך, היא נמצאת בך. ואתה אמור לחשוף את אותה רוממות. לכן, ואם מורה שמיים עליכם, מדרגות. יש מדרגה של יראת העונש, למעלה מזה יראת חטא, למעלה מזה יראת הרוממות. ואז, מאוד מעניין, ואז האהבה והיראה, יראת הרוממות, בעצם מתאחדות. לכן בעצם התיקנו שיסוחו, בשורש הפנימי של המשנה, מאחד את האהבה ואת היראה. אבל בתהליך שאנחנו צריכים לעבור דרך, יש כאן בעצם שני מסלולים שעומדים אחד ליד השני, עד שהם יתאחדו ויהיו אחד עם השני.
אבל בדרך, שאני מחנך, אני יכול לחנך ליראת העונש בהתחלה, אני יכול לחנך ליראת החטא, או שאני צריך להתחיל מיד מיראת הרוממות. איך זה עובד בפועל?
אז באמת הרמב״ם, כמו שהזכרנו מקודם, אומר ומפרט את הדברים, שבשלב הראשון של חיי האדם, בתקופת הילדות, ואחר כך אפילו קצת הנערות שלו, הגבולות מאוד חשובים לו, המסגרת, הוא מאוד זקוק למסגרת, ולכן העונש או החטא תופס מקום מרכזי. למשל הרמב״ם אומר, משל לילד שהולך למלמד, ללמוד תורה, ואומרים לו, אומר לו המלמד, אם אתה תלמד, תקבל ממני סוכריה. טוב, זה מספיק, או זה עוזר,
עד גיל מסוים. אבל זה לא יראת העונש ולא יראת החטא.
אבל זה אינטרס, זה סוג של אינטרס. אז זה לא עונש, אבל יש לי אינטרס. זה המשותף לעונש ולחטא שזה אינטרסנטי. אחר כך כשהוא גדל, הוא כבר לא מסתפק בסוכריה. אז אומרים לו, תקבל נעליים חדשות. אחר כך הוא כבר לא מסתפק בזה. אז אומרים לו, תקבל אופניים. אחר כך הוא לא מסתפק בשכר גופני, חומרי, ממוני. אומרים לו, תקבל כבוד. אחר כך הוא מתבגר יותר, ואז אומרים לו, תקבל עולם הבא. אומר הרמב״ם, המסלול הזה הוא אותו מסלול. הוא מסלול שכולו לאדם הבוגר כישלון. לילד זה נכון, אבל לאדם הבוגר זה כישלון.
אבל יש משפט מפורסם שכולנו נוהגים לומר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לכאורה זה לאו דווקא מופנה לילדים, גם לאנשים מבוגרים, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה לא בדיוק מה שאני קורא פה במשנה. יש פה פסילה מסוימת במשנה של השלא לשמה. לא אומרים לי, תתחיל עם השלא לשמה ותגיע לשמה, אלא אומרים, אל תעבוד בכלל שלא לשמה, אל תעבוד בשביל פרס או בשביל שכר או בגלל עונש.
מה שאתה עכשיו אומר זו בדיוק, הייתי אומר, אי ההבנה או היכולת לא להבין נכון את המשנה. חכמים אמרו של אנטיגנוס איסוחו היו שני תלמידים, צדוק וביתוס, ומהם יצאו שתי כתות שנפרדו מהיהדות, התרחקו מהיהדות, הצדוקים והביתוסים. למה? בדיוק הנקודה הזאת, כי הם חשבו, הם הבינו, שאנטיגנוס איסוחו אומר, אין שכר. אנטיגנוס איסוחו לא אומר אין שכר. אנטיגנוס איסוחו לא אומר רק יהי מורא שמיים עליכם. הוא לא אומר רק לשמה. הוא אומר, האידיאל הגדול, המגמה הגדולה, זה הלשמה. הדרך לעבור כדי להגיע ללשמה, זה מתוך שלא לשמה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא יודע שנפש האדם צריכה לעבור תהליך. הוא לא יכול להגיע מיד ליראת הרוממות. הוא לא יכול להגיע מיד ליחס של אבא. הוא חייב להתחיל ביחס של עבד. הוא חייב להתחיל ביחס של יראת העונש, דרך יראת חטא, עד שהוא יגיע ליראת הרוממות. לכן חכמים כאן בעצם לימדו אותנו שהאידיאל הגדול זה באמת האהבה והאירה, יראת הרוממות. אבל הדרך להגיע לשם, שיותר מתאימה לשלבי החינוך הראשוניים, היא בעצם האינטרס, הנגיעה. ולכן אדם לא צריך להתייאש מזה שיש לו נגיעה, יש לו אינטרסים. גם בעניינים רוחניים, בתחילת הדרך הרוחנית של האדם, יש לו אינטרסים.
הבעיה היא שאני מרגיש שכולנו בסופו של דבר, גם כמבוגרים, חיים חיי עבודת השם שיש בהם הרבה נגיעות של שכר, של יראה, של שכר ועונש. אנחנו בימים נוראים מדברים על תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אנחנו כל הזמן מדברים על צדקה, תציל ממוות. ובכלל, יש רבנים שבדרשות שלהם ובכל הכיוון הרוחני של, שצון מריתם רוצה לשמוע מהם, זה כיוון של תעשו כך וכך, יהיה כך וכך. גם אם זה לא שכר של מחר בבוקר, אבל מדברים על שכר של עולם הבא או על עונש של גיהנום או דברים כאלה. כנראה שנפש האדם צריכה את זה גם כאדם מבוגר.
זה נכון שנפש האדם צריכה את זה, אבל שוב השאלה היא מה השביל המרכזי. דבר מאוד מעניין שחכמים מאירים אותו. התורה לא דיברה על שכר ועונש, חוץ משכר ועונש ברמת העולם הזה, בריאות, ביטחון, כלכלה וכדומה. בגמרא יש קצת התחלה של שכר ועונש, גן עדן, גיהנום, עולם הבא. בספרי האחרונים זה כבר נפוץ
אז מאוד. מה זה מוכיח? שזה ירידת הדורות?
זה מוכיח שככל שאנחנו מתרחקים מהמקור האלוהי, ככל שאנחנו מתרחקים בעצם מההכרה הפנימית, שהשייכות האלוהית של האדם היא שייכות עצמית, זה הוא, זה טבעו, זה עניינו, ככל שאנחנו מתרחקים מהטבע האלוהי, שהוא בעצם מה שטבוע בנו, כך אנחנו מחפשים את השכר החיצוני, שהוא בעצם סך הכל איזה תנאים סביבתיים חיצוניים, כדי, אם אפשר לומר, לגרות אותנו או לאפשר לנו את התהליך, עד שנגיע באמת לעשות את הדברים לשמה.
בקיצור, נסכם, יש שלב של שכר ועונש בעבודת השם שלנו, זה לא השלב הסופי, זה לא המטרה הסופית, אבל בדרך יש גם את השלבים האלה, והמטרה הסופית היא באמת להגיע לאותה עירת הרוממות, שבה הדברים האלה לא באים בחשבון, אותו שכר ואותו עונש.
אני הייתי אפילו אומר שהאידיאל הגדול של האדם זה שסוגיית השכר והעונש היא לא הסוגיה שמעסיקה אותו, אלא הוא עושה את הדברים באשר הם אמת, הוא שייך אליהם, הוא מזדהה איתם, ומתוך זה ממילא הוא יקבל את שכרו בהמשך העולם.
יהיה מורה שמיים עלינו. תודה רבה, הרב ערן, תודה לכם, הצופים, להתראות.